שבוע טוב, חודש טוב, חנוכה שמח. אנחנו ממשיכים במשנתנו לגבי הפורענויות שלא קשורות לירידת גשמים שעליהם מתענים. ראשית דברינו הערב בהמשך הסוגיה כאן בדף כף ב', כאמור בהמשך ביאור המשנה. לאחר מכן נתקדם עוד הערב בעזרת השם לדף כף ג' ונלמד את אחד הסיפורים המרכזיים בפרקת חסידי, עניינו של חוני המעגן. אז כאמור דברינו התחלקו הערב לשני חלקים, נראה בהתחלה את הסוגיה שלפנינו, אין כאן הרבה מה להרחיב. ולאחר מכן, ככל שיותר לנו הזמן, נעבור גם לחוני המעגל. אנחנו מגמרא בדף כף ב' עמוד א', קצת אחרי אמצע עמוד בנקודותיים, אמרה המשנה על אלו מטריעין בכל מקום. אומרת הגמרא תנו רבנן, על אלו מטריעין בכל מקום, על השידפון ועל הירקון, ועל ארבה וחסיל ועל חיה רעה. משותף לכל הדברים האלה, כפי שראינו במשנה, שגם אם הפורענות מתחילה במקום אחד, יש חשש גדול שתתפשט הלאה למקומות אחרים, ולכן מתענים בכל מקום. השידפון והירקון הן מחלות, מגיפות שפוגעות בתבואה, הרבה וחסים, כמובן המעופפים הללו שמתחילים ממקום אחד ועלולים להגיע למקום אחר, וגם על חיה רעה. רבי עקיבא אומר, על השידפון והירקון בכל שהוא, כלומר אפילו אם זה רק מתחיל במקום אחד, ניתנים בכל מקום, הרבה וחסיל אפילו לא נראה בארץ ישראל, אלא כנף אחד, כבר אז מטריעים עליהם. ועוד מטריעים על חיה רעה, כלומר על בעלי חיים שתוקפים בני אדם, והגמרא עכשיו מבקשת לברר מתי בדיוק הדבר הזה נחשב כחריג. כידוע לצערנו, לעתים יש אי אלו התקלויות בין הולכי על שתיים לבין הולכי על ארבע, והשאלה מתי דבר כזה נחשב ממש כמגפה או כפורענות שצריך להתענות עליה. תנו רבנה, חיה רעה שאמרו, בזמן שהיא משולחת מטריעים עליה, אינה משולחת, אין מטריעים עליה. משולחת זו כותרת כאשר נראה שיש כאן משהו שחורק באופן מובהק מדרך הטבע. חיה משולחת היא חיה שממש ניכר שהקדוש ברוך הוא מביא עלינו כאן לאיזושהי פורענות. וכמובן השאלה היא, מה זו חיה משולחת? כאמור, מתי אפשר להבחין שיש כאן משהו שחורק באופן מובהק מדרך הטבע? איזו היא משולחת ואיזו היא שאינה משולחת? נראית בעיר משולחת, בשדה אינה משולחת, אדם שהתנפל עליו איזשהו בעל חיים, כאשר הוא הלך במקום מבודד בשדה, זה יכול לקרות. לעומת זאת, אם בעלי חיים מן הטבע פתאום נראים בתוך העיר, זה כבר דבר משונה. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, ביום משולחת. בעלי חיים בדרך כלל מסתובבים בלילה ולא ביום, ולכן בעל חיים שנראה ביום זו מכה משולחת, בלילה אינה משולחת. נקודה שלישית, ראתה שני בני אדם ורצתה אחריהם. כלומר, למרות שהיו שניים ביחד, אנחנו רואים שהבעל חיים לא מפחד, רודף אחריהם, זו מכה משולחת, כי בדרך כלל, בעל חיים שרואה שני אנשים אמור להיבהל מפניהם. לעומת זאת, אם היא נכבד מפניהם, אז היא כמובן אינה משולחת. נקודה רביעית, תרפה שני בני אדם ואכלה אחד מהם משולחת. כלומר, רואים שהבעל חיים פגע בשניהם, אבל הוא לא היה רעב, כי עובדה שהוא אכל רק אחד מהם. לעומת זאת, אם היא אכלה את שניהם, אז היא אינה משולחת, הוא פשוט היה מאוד רעב, אבל זו לא מגפה משולחת. הוא מסיים את הברייתא ואומרת, עלתה לגג ונטלה תינוק מעריסה, אז היא ודאי משולחת, כי רואים שזה לא משהו טבעי שבעל חיים אמור לעשות, אלא ודאי משהו שחורג מדרך הטבע. ואם כן, ארבע אמות מידה שונות קובעת הברייתא, מה בין משולחת לשאינה משולחת, והגמרא מבררת את היחס ביניהם. הגוף הקשיא, אמרת, נראתה בעיר משולחת, מזה משמע לא שנה ביום ולא שנה בלילה. להדר אמרת ביום משולחת, בלילה אינה משולחת. כלומר, שמה שזה קובע אם זה יום או לילה, לא עיר או שדה. עונה הגמרא, לא קשיא הכי כאמר, נראתה בעיר וביום משולחת. לעומת זאת, אם היא נראתה בעיר ובלילה, אז היא אינה משולחת. אינה מי בשדה, אפילו אם היא נראתה ביום, אינה משולחת, כי כאמור, השדה הוא מקומה. זה אם כן היחס בין עניין בעיר ובשדה, לבין ביום ובלילה. ראתה שני בני אדם ורצה אחריהם משולחת, אם היא עומדת, כלומר היא לא בורחת, אבל גם לא רודפת אחריהם, היא אינה משולחת. והדר אמרת שדווקא אם היא נכבדת מפניהם, דווקא אם היא בורחת, אז היא נחשבת אינה משולחת, אם היא עומדת, היא נחשבת כמשולחת. עונה הגמרא לא קשיא, כאן בשדה הסמוכה לאגם, כאן בשדה שאינה סמוכה לאגם. כלומר, אנחנו חילקנו מקודם בין העיר לבין השדה, אבל גם בעולם השדה יש מקום לחלק, מקום הסמוך לאגם, היינו מקום, לא רוצה לומר את המילה ג'ונגל, אבל איזשהו יער אבות שבדרך כלל דרכן של חיות הפרא להסתתר שם, ולכן כאשר זה מקום סמוך לאגם, החיה לא בורחת, היא לא ממש מפחדת, היא יודעת שיש לה לאן להימלט. לעומת זאת, אם בשדה שאינה סמוכה לאגם, די בזה שהיא עומדת ולא בורחת, זה כבר איזשהו סימן משונה. ועוד, תרפה שני בני אדם כאחד ואכלה אחד מהם משולחת, שניהם אינה משולחת. אומרת הגמרא, ואמרת אפילו רצתה, כלומר למה צריך שהיא תטרוף שני בני אדם? הרי מקודם אמרת שדי בזה שהיא רודפת אחרי שני בני אדם, והיא כבר נחשבת כחיה משולחת. אמר רב פאפה, קיטני ההיא באגמה. שוב, אנחנו חוזרים לאותה הוקימתה, ואומרים שבאגם עצמו, זה שהיא רודפת אחרי בני אדם, זה לא משהו חריג. באגם היא מרגישה בבית. אם היא גם טרפה אותם, אז היא חיה משולחת. מסיימת הגמרא ואומרת, גופה עלתה לגג ונטלה תינוק מעריסה משולחת. פשיטה טוב, זה ודאי דבר מאוד מאוד חריג, שהיא לומדת בעצמה לטפס ולהגיע עד עריסתו של תינוק, ולפגוע בו חלילה, זה ודאי מכה משולחת. אומרת הגמרא פשיטה, אמר רב פאפה, ככוחי דציידי. כלומר, אפילו אם דבר כזה קרה באיזשהו מאהל. כלומר, יצאו חוץ על השדה ובנו שם איזשהו מבנה ארעי, ושם עלתה אותה חיה ונטלה עריסה של תינוק. הייתי חושב שאולי המקום הזה בתנאי שדה ולכן הדין יהיה אחר, כמה שמלן שגם הדבר הזה נחשב כחיה משולחת, והקדוש ברוך הוא יצילנו מכל הדברים האלה ומדומיים. ועוד אמרה המשנה שמתענים על החרב, תנו רבנן, חרב שאמרו, אינו צריך לומר חרב שאינו של שלום, כבר אם באים לתקוף אותנו במלחמה, ודאי וודאי שעל זה מתענים, הרי אני מזכיר כל העניין של מטריעין, וכל עניין התורה בחצוצרות, מקורו בתורה, וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, והרי אתם בחצוצרות, כלומר ברור שחלק מרכזי מכל עולם התענית, הוא על מלחמה, אני מזכיר שראינו שבמלחמה גם אומרים מלכויות זיכרונות ושופרות, ורשי שאל, מיני, סליחה, לא אומרים מלכויות, אלא רק זיכרונות ושופרות, אבל רשי שאל, מיניין שאומרים את זה וכו' וכו'. ואם כן, ברור שמתענים על מלחמה. ובכן, אינו צריך, אומרת הברייתא, חרב שאמרו, אינו צריך לומר חרב שאינו של שלום, אלא אפילו חרב של שלום. כלומר, החידוש הוא שאם יש מלחמה שאינה קשורה אלינו, אינה קשורה אלינו. מדינה אחת נלחמת במדינה אחרת, אבל המדינות הללו סמוכות אלינו. גם על זה מתענים. כי כך דרכה של המלחמה, שהיא מתחילה באזור אחד, והולכת ומתגלגלת ומתפשטת, ואחרים לוקחים חלק באותה מלחמה, וזה החידוש של המשנה. אפילו חרב של שלום, חרב של שלום פירושה, זו מלחמה, אבל זו מלחמה שאינה קשורה אלינו ואינה תוקפת אותה. ומסבירה הגמרא שאין לך חרב של שלום יותר מפרעו נכו, ואף על פי כן נכשל בה המלך יושיהו, שנאמר וישלח אליו, אליו הכוונה פרעו נכו שמגיע ועושה את דרכו למלחמה שבאמת לא קשורה אלינו, פרעה נכו מלך מצרים, נע צפונה עד לקרקמיש שעל הפרת, ושם הוא רוצה להילחם, כמובן הדרך ממצרים אל הפרת עוברת דרך ארץ ישראל, ויושיהו מבקש לצאת כנגדו למלחמה, ואז אומר לו, וזה מה שהגמרא כאן מצטטת, וישלח אליו, כמו פרעה נכו ליושיהו, מלאכים לאמור, מה נבלך מלך יהודה? לא עליך אתה היום כי אל בית מלחמתי, אלוהים אמר לבעליני, חדל לך מאלוהים אשר אימי ואל ישחיתך. כלומר, פרעה נכו מאוד מאוד בוטח בכוח שלו, ולכן הוא אומר ליושיהו, עזוב, אל תתערב כדי שלא יאלץ לפגוע בך. יושיהו כמובן לא מקבל את זה, ולא הסב יושיהו פניו ממנו כי להילחם בו יתחפש, ולא שמע את דברי נכו מפי אלוהים, ויבוא להילחם בבקעת מגידו, ויורו היורים למלך יושיהו, ויאמר המלך לעבדה ואווירוני, כי אוכליתי מאוד, ושם יושיהו המלך הצדיק מוצא את מותו, באותו קרב באזור מגידו. ואם כן, אין לך חרב של שלום יותר מפרעה נכו, שכאמור, מה העניין שלנו במלחמה של מצרים על הפרט, ובכל זאת יושיהו הבין שיש כאן בעיה אמיתית. שואלת הגמרא, מהי אלוהים אשר אימי? מה פשר הביטוי הזה שאומר פרעה נכו? מי הוא האלוהים אשר נמצא עם פרעה נכו? אמר רב יהודה אמריו, זה שם של חול, זו עבודה זרה. לכן אומר יושיהו, אמר, הועיל וקבטח בעבודה זרה, היות שפרעה נכו כל כך בטוח באלילים שלו, יכיל נלא. אני יכול בכל זאת לנצח אותו, ולכן יושיהו כאמור יוצא אל בקעת מגידו, ומנסה לנהל קרב עם פרעה נכו. ויורה היורים למלך יושיהו, ויאמר המלך לעבדה ואווירוני כי אוכליתי מאוד, מהי כי אוכליתי מאוד? אמר רב יהודה אמר רב, מלמד שעשו כל גופו כקברה, כלומר שחיצים רבים פגעו בגופו וכל גופו התמלה בחורים. המפרשים כאן שואלים מניין בדיוק לומדים את העניין הזה, ורש"י מסביר שהדבר בא מלשון רבים שיש כאן בפסוק, מכאן שלא רק חץ אחד פגע ביושיהו, אלא כמה חיצים. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מפני מה נענש יושיהו? כלומר, יושיהו אכן היה מלך צדיק, איך הוא מוצא את מותו במין איזושהי אי הבנה כזאת, כאשר הוא חושב שצריך ללכת ולהילחם עם פרעה נכו, שכאמור זו חרב של שלום. מפני מה נענש יושיהו? מפני שהיה לו להימלך בירמיהו ולא נמלך. מה הידרש? כלומר, באיזו נקודה הוא היה צריך להתייעץ עם ירמיהו ולא התייעץ? הוא דרש יושיהו וחרב לא תעבור בארצכם. כך מבטיחה התורה בפסוקי הברכות בפרשת בחוקותיי, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחרים, והשבתי חיה רעה מן הארץ, רק מקודם דיברנו על חיה רעה, וחרב לא תעבור בארצכם. מהי חרב? אילה עם החרב שאינה של שלום, והכתיב בתחילת הפסוק ונתתי שלום בארץ, אז ברור שלא תהיינה מלחמות, אלא אפילו של שלום. והוא אינו יודע שאין דורו דומה יפה. כלומר, יושיהו צדק. הלימוד הזה הוא לימוד נכון, וזה גם ההקשר בברייתא שלנו, שמתענים גם על חרב של שלום, כי אתה לא יכול לדעת להיכן הדברים יתגלגלו ולהיכן הדברים יגיעו. ולכן ברור שצריך להתענות גם על חרב של שלום, כמו שיושיהו הביא. אלא שאין דורו דומה יפה. סוף כל סוף יושיהו היה בסוף ימי הבית הראשון, יושיהו היה אחרי הרבה מאוד שנים של עבודה זרה, ובעצם הגזרה כבר נגזרה. אז יושיהו עשה המון המון דברים טובים, והנביא מעיד עליו שלא היה מלך כמוהו, גם על חזקיהו וגם על יושיהו מעידים את העדות הזאת, שמאז דוד המלך לא היה מלך כל כך צדיק, ובכל זאת הגזרה כבר נגזרה, והוא לא מספיק היה מודע לכל נבואותיו של ירמיהו, שאומרות שאכן החורבן קרוב, ועל כן יושיהו לא נועץ בירמיהו. אז שוב אני רוצה להדגיש, המדרש של יושיהו היה מדרש נכון, וזהו ההקשר של הסוגיה שלנו, שצריך להתענות גם על חרב של שלום. אבל ההחלטה לצאת למלחמה בלי להיוועץ בירמיהו, היא הייתה הטעות של יושיהו, ויכול להיות שיושיהו באמת היה איש הספר. יושיהו, מי שזוכר את הפסוקים, יושיהו מצא את הספר בבית השם, ודרש לעשות הכל לפי הספר. יושיהו, בניגוד לחזקיהו, היה זה שתמיד מבקש לעשות כל דבר בדיוק כמו שכתוב. ואם כתוב בתורה וחרב לא תעבור בארצכם, יושיהו חי בעולם אידיאלי, בעולם מושלם, בעולם שבו מה שכתוב ומה שהתורה מבטיחה, זה בדיוק מה שצריך לקרות. ולכן יושיהו סבור היה שיש מקום לצאת לאותו קרב במגידו, הקרב שבו הוא מצא את מותו. כי הווה ניחא נפשי, כאשר יושיהו באמת נשם את נשימותיו האחרונות, חזה ירמיהו סיף ותי דקמרח שן, רואה ירמיהו את צפתותיו של יושיהו רוחשות, אמר, שמה חס ושלום מילדה דלא מהגנה, אמר אגב צערי, אולי חס וחלילה אומר דברים לא ראויים, דברים לא הגונים, עכשיו כשהוא פצוע קשה על ארץ דווי, גחין ושם אי דקמצדיק עלי דינה דנפשי. כלומר, יושיהו קיבל צידוק הדין, היה אכן, הצדיק עליו את הדין, היה אכן מלך צדיק, ועל כן, גם כאשר הוא נפגע, הוא אומר צידוק הדין, אמר, כמו אומר יושיהו, צדיק הוא השם, כפי הוא מריתי. וכמובן, חז"ל מכניסים כאן לפיו של יושיהו, דברים שאנחנו מוצאים במגילת הקינות, בפרק א' באיכה, ועל כן, אומרת הגמרא, פתח עלי האיש עתה, רוח אפינו משיח השם, על פי מסורת חז"ל, פרק ד' באיכה, הוא קינה על הריגתו של יושיהו, הפרק שמסתיים ברוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותם, אגב, באותם פסוקים בדברי הימים, באמת נאמר בפירוש, ויקונן ירמיהו על יושיהו, ויאמרו כל השרים, כל השרים והשרות בקינותיהם על יושיהו עד היום, ויתנום לחוק על ישראל, והינם כתובים על הקינות. כלומר, בדברי הימים יש עדות מפורשת לעניין הזה של הקינה שנושא ירמיהו על יושיהו, כמו שהגמרא מתארת כאן. ואם כן, חרב של שלום גם עליה צריך להתענות, יושיהו אבל שגה בהתנהלות אל מול אותה חרב של שלום. חוזרים למשנתנו, מעצה וירדו זקנים מירושלים להריהם, וגזרו תענית על מלוא פי תנור של שידפון, כאמור אותה מגפה שיש בתבועה. היא באה אליהו, כמלוא תנור תבועה, או דילמה כמלוא תנור פת. כלומר, האם הכמות של השידפון, המגפה הזאת כבר התחילה להתפשט בגודל של תנור מלא בתבועה, שזה כמובן הרבה, אפשר להכניס הרבה תבועה לתנור, או בגודל של פת, כלומר תבועה שמכינים ממנה פת, שזו כמובן כמות אפילו עוד יותר קטנה, תשמע כמלוא פי תנור. פי תנור אפשר לשים עליו את הפת, אי אפשר לשים שום תבועה, או במילים אחרות מדובר על כמות קטנה מאוד. כמות של חיטה שממנה מייצרים פת שנמצאת על פי התנור, זה כבר מספיק שידפון כדי לגזור עליו תענית. ועדיין תיבה אליהו ככיסוי עד התנור, או דילמה כדרה דריפתה, עם הכוונה רק הפת שממש בפתח התנור, או אולי השבוע הראשונה, כדרה דריפתה דהדרה לפומת התנורה, ועל זה כבר נשארת הגמרה בתיקו. ועוד גזרו תענית על שאכלו זאבים שני תינוקות. אמר אולה משום רבי שמעון בן צדק, מעשה ובלעו זאבים שני תינוקות ותיאום דרך בית הרי, ובא מעשה לפני חכמים ותיהרו את הבשר ותימו את העצמות. אני לא יודע בדיוק למה צריך לדון דווקא כאן בהקשר הזה בהלכות טומאה וטהרה של אירוע כל כך נורא של בעל חיים שטורף בן אדם, והשאלה האם הבשר שהתעכל במאב של הבעל חיים יש בו טומאה או אין בו טומאה, אבל זו העדות שמוסר מוסרו לה בשם רבי שמעון בן יהוא צדק. הללו מתריעים גם בשבת, אמרה המשנה, ויש מחלוקת האם באמת מתריעים בשבת, מה שאין מחלוקת היא שכל מה שכרוך בפיקוח נפש להשיג עזרה, זה בוודאי מותר, השאלה הם גם עושים תפילות נוספות בשבת. תנו רבנן, עיר שיקפו הנוכרים או נהר, כלומר נהר שעלה על גדותיו, שמאיים להציף את העיר, ואחד ספינה מתערפת בים, ואחד יחיד שנרדף מפני נוכרים או מפני ליסטים, או אפילו מפני רוח רעה, כמו שרשי כאן מסביר, אדם שנתקף איזשהו שיגעון לא מודע למעשיו, ומתחיל לברוח ברחוב, על כולן יחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית. רבי יוסי אומר, אין היחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית, שמא יצטרך לבריות ואין הבריות מרחמות עליו. כלומר, ההקשר משנתנו הוא הקשר של שבת. בברייתא ואומרת שחידוש נוסף וזה, שלעיתים יכול אדם לגזור תענית, לא על איזושהי פורענות ציבורית, אלא גם על פורענות של אדם יחיד. גם אדם יחיד שנרדף מפני נוכרים או ליסטים, גם על זה היחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית. עכשיו, חשוב לשים לב, לא מדובר על האדם עצמו. אדם עצמו שיש עליו איזושהי פורענות, ודאי יכול לקבל על עצמו תענית, וכבר דיברנו על דברי הרמב"ם בפרק א' בהלכות תעניות, הזכרנו את זה בתחילת המסכת, כשעסקנו ביחס שבין היחיד ובין הציבור, אז הרמב"ם באמת בפרק א' בהלכות תעניות, בהלכה ט', כותב בפירוש שכשם שהציבור מתענים על צרתם, כך היחיד מתענה על צרתו. החידוש כאן זה שלא רק האדם עצמו מתענה, אלא אפילו חברו יכול להתענות כדי להציל את זולתו. על זה מחדש רבי יוסי ואומר שאין היחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית, שמא יצטרך לבריות ואין הבריות מרחמות עליו. כלומר, אדם לא יכול לקבל על עצמו עוד ועוד תעניות, שמא הדבר יביא אותו לידי סכנה ולא יהיה מי שיעזור לו. אז לכאורה רבי יוסי מעורר איזשהו חשש נקודתי, חשש שמא אותו אדם יפגע בעצמו, שמא אותו אדם יחלש מאוד וכולי, אבל הגמרא ממשיכה ומסבירה את רבי יוסי, כאשר היא אומרת, אמר רב יהודה אמר רב, מה הייתה עמדי רבי יוסי, דכתיב, היא האדם לנפש חיה, נשמה שנתתי בך החיה. ואם ככה יש כאן משהו יותר עקרוני, וזה שלא נכון לאדם לסגף את עצמו, לא נכון לאדם לצער את עצמו ולא להחיות את נפשו, אלא האדם חייב לדאוג גם לגוף, בדיוק כפי שהוא דואג גם לנפש. הדבר הזה, כמו שמאירים כאן התוספות, וכבר הזכרנו את זה, מחזיר אותנו לסוגיה בדף י' א', לימדנו לפני שבועיים, וזו הסוגיה, האם היושב בתענית הוא קדוש או חוטא, האם הסגפנות של הגוף רצויה או לא רצויה, אז דיברנו אז, והזכרנו את דברי הראשונים, שמקשים סתירה בין מה שנאמר כאן, או ליתר דיוק לא סתירה, אלא הם שואלים מה היחס בין מה שנאמר כאן, לכאורה באופן פשוט ובלא מחלוקת, שאדם צריך להחיות נשמה שהקדוש ברוך הוא נתן בו, לבין כל הסוגיה שם, האם נזיר קדוש או חוטא, האם מותר לאדם וראוי לאדם לצייר את עצמו, וכאמור כבר עסקנו בזה בדף י' א', גם שלחנו דף מקורות על הנושא הזה, ואפשר לעיין שם ולהיזכר. שמעון התימני אומר, אף על הדבר מתענים, מתריעים בשבת, ולא הודו לו חכמים, לא הודו לו חכמים בשבת, החכמים אומרים שזה תענית כזאת, או התראה כזאת ליתר דיוק, לא תענית, אלא התראה כזאת לא דוחה שבת, אבל בכל הודו לו, או דילמה לא הודו לו כלל. ולדעת החכמים בכלל לא מתריעים על דבר, תשמע, דתניא מתרין על הדבר בשבת, ואין צריך לומר בכל, רבי חנן בן ביתום, תלמידו של רבי עקיבא, משום רבי עקיבא אומר, אין מתרין על הדבר כל עיקר, כנראה שהוא תופס שדבר, בניגוד למה שראינו מקודם, שיטפון, ירקון, הרבה, דבר באמת ממוקד במקום ספציפי, ולכן אין צורך להתריע על הדבר במקומות השכנים. סיימה המשנה ואמרה שעל כל צרה שלא תבוא על הציבור, מעבר לרשימה הקשה והכואבת שראינו במשנה שלנו, על כל צרה שלא תבוא על הציבור, כמובן שמתריעים, ומכאן אנחנו כבר הולכים ומתקרבים לעניין חוני המעגל. שכן אומרת הגמרא, תנו רבנן, על כל צרה שלא תבוא על הציבור מתריעין עליה, חוץ יש דבר אחד שלא מתריעים עליו, והוא רוב גשמים. וכידוע גם רוב גשמים יכול להיות מסוכן, יכולים להיגרם שיטפונות, יכולות להיגרם הצפות, ובכל זאת אומרת הגמרא על זה שיורד יותר מדי גשם, זו לא פורענות שמתריעים עליה. על כל צרה שלא תבוא על הציבור מתריעין עליה, חוץ מרוב גשמים. מה הייתה אמה? אמר רבי יוחנן, לפי שאין מתפללים על רוב הטובה. אנחנו כבר מסכת תענית בדף כף ב', אנחנו אמורים לדעת ולהבין ולהכיר עד כמה גדול יום הגשמים, ועד כמה גדול כוחם של גשמים, ועד כמה גשמים מבטאים שפע אלוקי והארת פנים את הקדוש ברוך הוא, על כן לא מתפללים על רוב טובה. ואמר רבי יוחנן, מניין שאין מתפללים על רוב טובה, שנאמר, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ובחנו נינה בזאת, אמר השם צבאות, אם לא יפתח לכם את ארובות השמיים, והריקויתי לכם ברכה עד בלי די. מהי עד בלי די? אמר רמי בר רב יוד, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. כלומר, על רוב טובה לא מתפללים. ואתם יכולים לומר עוד ועוד ועוד תודה, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, וגם על הגמרא הזאת כבר דיברנו לאל במסכת הענית, ואם כן אומר רבי יוחנן, אין מתפללים על רוב טובה. אבל, אומרת הגמרא, אמר רמי בר רב יוד, ובגולה מתריעים עליה. כלומר, למרות הקביעה הנחרצת הזאת, שאין מתפללים על רוב גשמים, במדינות מסוימות בחוץ לארץ, כן צריך להתריע כשיורד יותר מדי גשם. תניא נמי הכי, שנה של גשמי המרובים, אנשי משמר, כלומר הכהנים העובדים במקדש, הולכים לאנשי המעמד, שהם אלה שנושאים את כל התפילות בשם כל ישראל, יחד עם עבודת המקדש, תנו עיניכם באחיכם שבגולה, שלא יהיה בתיהם כבריהם. כלומר, יש מצבים מסוימים שבהם אכן מתפללים שלא ירד יותר מדי גשם, אבל הגמרא ממקדת ואומרת, לא מדובר על ארץ ישראל, מדובר על הגולה. ועוד בהקשר הזה, שאלו את רבי אליעזר, עדי חל גשמים יורדים והתפללו שלא ירדו, כמה גשם צריך לרדת ונאמר שזה יותר מדי, אמר להם, כדי שיעמוד אדם בקרן אופל וישכשך רגליו במים. קרן אופל, כמו שהגמרא תסביר מיד, זה איזשהו מצוק מאוד מאוד גבוה, הוא אומר, אם ירדו כל כך הרבה גשמים, שאתה יושב בראש המצוק ומשכשך את הרגליים במים, סימן שירד יותר מדי גשם. או במילים אחרות, אין דבר כזה להתפלל על רוב גשמים. כאילו, אלא אם כן הגיע מבול וכוסו ראשי הרים כמו אצל נוח. אבל בלי זה לא מתפללים על רוב גשמים, או במילים אחרות פשוט לא מתפללים. לא מתפללים על רוב גשמים, לא מתפללים על רוב טובה. כדי שיעמוד אדם בקרן אופל וישכשך רגליו במים. שואלת הגמרא והתניא את ידיו במים. הגמרא רגליו כידיו. הכוונה, אמר רבי אליעזר אמר, שישכשך ידיו במים, רגליו במים, אבל הכוונה ברורה. אמר רבי בר חנה, לדידי חזיה להיותו קרן אופל, אותו מצוק ענקי, דקמה ותאי עקירה חבגמלה, כלומר, עבר מישהו למטה, רוכב על גמל, ועוד מחזיק רומח גבוה בידו, ומתחזי עיניבה, כלומר הוא נראה כמו תולעת, מי שעומד מראש, בראש אותו מצוק, אז הגמל, שזה דבר גדול, אדם על גמל עם רומח ביד, ובכל זאת הוא נראה כמו תולעת. זה הגובה של קרן אופל, וזו בעצם תשובתו של רבי אליעזר, שאם אותו מצוק מאוד מאוד גבוה, כולו התמלא במים, אז תדברו איתי על תפילה על רוב גשמים. עד שלא מגיעים למצב כזה, לא מבקשים על רוב טובה, לא מתפללים על רוב גשמים. ואם כן, באופן פשוט זו מסקנת הסוגיה, ואי אפשר להתפלל ואסור להתפלל על רוב גשמים, אבל אמרה הגמרא שבחוץ לארץ הדין כנראה שונה, וכך נקטו להלכה כל הראשונים, ובאמת הבינו שבחוץ לארץ מתפללים על רוב גשמים, משום שבחוץ לארץ יש מקומות שהסכנה בהם היא גדולה, אבל ככל שאני חיפשתי בכל דברי הראשונים, לא מסבירים את ההבדל בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ כהבדל עקרוני, אלא כהבדל טכני. בחוץ לארץ יש מקומות שבדרך כלל דברים שלא קורים בארץ, כל מיני שיקפונות, מפולות בוץ, התמוטטות של בתים וכדומה וכדומה, דברים שעד היום אנחנו מכירים בכל מיני מקומות בעולם פחות קורים בארץ ישראל, ובאמת בחוץ לארץ שהחשש הזה הוא חשש שעלול להתרחש, אזי מתפללים את התפילה הזו. האם יש מקום לתפילה כזאת גם בארץ ישראל? אז באופן פשוט לא, אבל אם הכל תלוי באיזשהו עניין טכני כזה או אחר, אז תיאורטית יכול להיות שגם בארץ ישראל תהיה סכנה. ובאמת הבית יוסף בסימן תף קופה עם זין, מצטט תיקון נוסח תפילה, תפילה שהתחברה על הנושא הזה עצמו, על הנושא של רוב טובה, או על הנושא של רוב גשמים, מחבר התפילה הזאת, באמת חיבר אותה בחוץ לארץ, מחבר התפילה הזאת הוא הרשב"ש, בנו של התשבץ, והוא חיבר את התפילה בצפון אפריקה, במרוקו, כאשר באמת הייתה שנה של שיטפונות מאוד קשים, גם הבח מצטט שהיו מתפללים תפילה כזאת, אבל שוב, הבח מתאר את המציאות שהייתה באירופה, כאשר ירד יותר מדי גשם, אבל שוב, מהבית יוסף שם, בסימן תף קופה עם זין, משמע בסימן תף קופה עם זין, ושם הבית יוסף מצטט את התפילה הזאת, ומשמע שהבין שיש מקום לתפילה כזאת, על ריבוי גשמים. כאמור, מהבית יוסף עולה שהבין שאפילו בארץ ישראל יש מקום למין תפילה שכזאת, וזה מתאים לפירושם של רוב הראשונים כאן, שנוקטים שאין הבדל מהותי, אלא כל השאלה זה אם יש סכנה או אין סכנה בעקבות ריבוי הגשמים. אז כשעיינתי בזה והיום פעם נוספת, לא מצאתי מי שמסביר באופן מהותי את ההבדל בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ, דהיינו שיאמר שבארץ ישראל הגשמים נושאים מסר אחר, וגם מבטאים איזושהי אמירה אחרת. ולכן, בחוץ לארץ, באמת, שהגשמים זה עניין טכני לחלוטין, ולכן אם באמת יורד יותר מדי, אז מבקשים מהקדוש ברוך הוא שלא יוריד כל כך הרבה. אבל בארץ ישראל, ארץ אשר השם, עיני אל השם אלוהיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה, יכול להיות ששם באמת הגשמים מבטאים הארת פנים, שעליה אנחנו מדברים כאמור לאורך המסכת הרבה פעמים, ויכול להיות ששם הגשמים מבטאים משהו אחר. אז מי שמוצא מקור בכיוון הזה, אני אשמח שהוא יודע לי, כללית, אני אומר רגע בסוגריים, הרבה אנשים לאחרונה אפילו עוד יותר, שולחים לי הערות באלף, בעין, תוספות, מקורות, שאלות, אני באמת משתדל לענות, אז אני מבקש מחילה אם אני לא מספיק לענות לכולם, אבל אני באמת מתאמץ ומשתדל להתייחס למה ששולחים. על כל פנים, מי שמוצא הבחנה בכיוון הזה בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ, במישור המהותי, ולא רק במישור הטכני, אם יש חשש לשיטפונות או לא, אני אשמח שיודעי. תנו רבנן, ונתתי גשמכם, כף בית עמוד בית למטה, תנו רבנן ונתתי גשמכם בעיתם, לא שחורה ולא צמאה, אלא בינונית. כלומר, ברור שגם בארץ ישראל יש שנה שהיא כבר קצת במרכאות שיקורה, שיורד יותר מדי גשם, שהכמות גדולה מדי. ואם כן, נתתי גשמכם בעיתם, לא שיקורה ולא צמאה, אלא בינונית, שכל הזמן שהגשמים מרובים מטשטשים את הארץ ואינה מוציאה פירות, כאשר השדות מוצפים, זה רק פוגע בהם. דבר אחר, מה זה ונתתי גשמכם בעיתם? בלילי רביעיות ובלילי שבתות, זמנים שאנשים לא יוצאים החוצה, לילי שבת זה מובן, ובזמן חז"ל, גם בליל יום רביעי, אנשים לא יוצאים החוצה, מחשש לכל מיני שדים ורוחות, שאותם לפחות אנחנו לא מכירים בימינו. שכן מצינו, מימי שמעון בן שטח, שירדו להם גשמים בלילי רביעיות ובלילי שבתות, עד שנעשו חיטים ככליות, ושעורים כגרעיני זיתים, ועדשים כדינרי זהב, וצררו מהם דוגמה לדורות, להודיע כמה החטא גורם, שנאמר, אבונותיכם, היתו אלה וחטותיכם, מנעו הטוב מכם. ואם כן, אנחנו רואים שבימי שמעון בן שטח זה נתפס כאיזושהי תקופת, איזשהו תור זהב של עם ישראל בימי הבית השני, כאשר לחכמים ניתן המקום המרכזי להוביל ולהנהיג, ויש בית מקדש ויש יחסים טובים בין הרבנות לבין המלכות וכן הלאה וכן הלאה, ובתור הזהב הזה, כאשר עושים רצונו של מקום, אז יורדים גשמים בעיתם, הגשמים לא גורמים לשיטפונות וגם לא כל כך מעיקים על האנשים, כי הם יורדים בלילי רביעי ובלילי שבת, והתבואה גדלה וצומחת באופן פלאי להודיע כמה החטא גורם. וכן מצינו בימי הורדוס שהיו עוסקים בבניין בית המקדש, והיו יורדים גשמים בלילה, למחר נשבה הרוח ונתפזרו היבים וזרחה החמה ויצאו העם למלאכתן, וידעו שמלאכת שמיים בידיהם והגשמים תמיד יורדים בלילה, אבל אינם יורדים. אז אם כן, הגמרא, דיברנו על פורענויות שונות, וראינו את ההתלבטות, האם גם ריבוי גשמים נחשב גם הוא לפורענות או לא, כאשר ההכרעה שלפחות בארץ ישראל, אין מתפללים על רוב טובה, אין מתפללים על רוב גשמים, אלא אדרבה מקבלים עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. הדבר הזה הוא הקדמה ראויה לעניין סיפור חוני המעגל, שכבר ראינו במשנתנו, וכעת אנחנו מגיעים לסיפור, לגרסה שבתוספתא, גרסה מפורטת יותר, גם שונה בכמה פרטים, קטנים, יש יאמרו גדולים, בין הגרסה שבמשנה לבין הגרסה שבתוספתא. בואו ברשותכם אקרא את הדברים מהר, ואז ממש נעיר הערות אחדות. תנו רבנן, פעם אחת יצא רוב הדר, כבר זה הבדל מן המשנה, במשנה לא נאמר מתי זה היה, אבל כאן בתוספתא מפורש שזה היה בסוף החורף, כלומר עבר חורף שלם ולא ירד גשם. פעם אחת יצא רוב הדר ולא ירדו גשמים, שלחו לחוני המעגל, התפלל וירדו גשמים, התפלל ולא ירדו גשמים. אג הוגה ועמד בתוכה כדרך שעשה חבקוק הנביא, שנאמר על משמרתי אעמודה ואתייצבה על מצור, ואצפה לראות מה ידבר בי ומה אשיב על תוכחתי. כמובן, בפרק הזה, בחבקוק פרק ב', לא נאמר באף מקום שהוא אג הוגה ועמד בתוכה, אבל עצם התפיסה של על משמרתי אעמודה, הבינו חז"ל שהוא ממש עמד במקום אחד, בתוך איזשהו מעגל, ואמר אני לא יוצא מכאן עד שהקדוש ברוך הוא לא יענה על שאלתו, וכמובן הקדוש ברוך הוא עונה לו מיד לאחר מכן, ולא ניכנס עכשיו לנושא הזה. ובאמת חז"ל גם במקומות אחרים משתמשים ברעיון הזה של אג הוגה ועמד בתוכה. יש מדרש שאומר שמשה רבינו אג הוגה ועמד בתוכה כאשר הוא התפלל על מרים עד שהקדוש ברוך הוא יענה לו, ואם כן האב הטיפוס הוא חבקוק, ושוב רק מה שרציתי להדגיש, זה לא נאמר שם שהוא באמת סרטט מעגל, אבל כן מדגישים חז"ל כאן את הביטוי על משמרתי אעמוד. ובכן, חוני המעגל אג הוגה ועמד בתוכה, אמר לפניו ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי, שאני כבן בית לפניך, נשבע אני בשמך הגדול, שאני זז מכאן עד שתרחם על בניך. התחילו גשמים מנטפים, אמרו לו תלמידיו רבי, ראינוך ולא נמות, כמדומים אנו, שאין גשמים יורדים אלא להתיר שבועתך. פירוש הביטוי ראינוך ולא נמות, אומר כאן רש"י, ראינוך ולא נמות משמעותו שזה לא עוזר. אנחנו עוד מעט מתים בצמה, כבר באמת נגמרו לחלוטין מקורות המים, ומה שאתה נותן לנו עכשיו לא יפתור את הבעיה. הוא לא יציל אותנו מאותו רעב, לא יציל אותנו מעצירת גשמים. אז בסוף דברינו בעזרת השם נזכיר גם פירוש אחר, לראינוך ולא נמות, אבל כך מסביר רש"י, אמרו לו תלמידיו ראינוך ולא נמות, קדומים לנו שאין גשמים יורדים, אלא להתיר שבועתך. כלומר זה איזשהו טפטוף קל, לא, זה לא מה שביקשנו. אומר חוני מהגה, לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות, שיחין ומערות, כלומר גשם משמעותי שימלא את מקורות המים, ירדו בזעף, עד שכל טיפה וטיפה, כי אם לא פיחבית, ושיערו חכמים שאין טיפה פחותה מלוג. טוב, זה כמובן מבול, אם יורדות טיפות שכל אחת היא כלוג, אז זה מבול שלם. אמרו לו תלמידיו רבי, ראינוך ולא נמות, כי מדומים אנו שאין גשמים יורדים אלא לאבד העולם, גם מזה לא נצא בחיים עם מבול כזה. אמר לפניו, אומר חוני לפני הקדוש ברוך הוא, לא כך שאלתי, אלא גשמי רצון, ברכה ונדבה, ירדו כתקנן, עד שעלו כל העם להר הבית מפני הגשמים. אמרו לו רבי, כשם שהתפללת שירדו, כך התפלל וילכו להם. אמר להם, כך מקובלני, שאין מתפללים על רוב הטובה. וזה לא היה במשנתנו, משנתנו התפללו, ביקשו ממנו שיתפלל שיפסק הגשם, ויצא ואמר להם, האם נמחק כבר אבן הטועים? אבל כאן הוא משיב להם בפירוש, אני להתפלל על רוב טובה, מה פתאום? אף על פי כן, וגם זה ודאי לא כתוב במשנה, הביאו לי פר הודעה. הביאו לו פר הודעה, שמח שתי ידיו עליו ואמר לפניו ריבונו של עולם, עמך ישראל שיוצאת ממצרים, אינם יכולים לא ברוב טובה ולא ברוב פורענות. כעסת עליהם, אינם יכולים לעמוד. השפעת עליהם טובה, גם כן אינם יכולים לעמוד. יהי רצון מלפניך, שיפסקו הגשמים ויהיה רווח בעולם. בניגוד לכל מה שראינו מקודם, שאין מתפללים על ריבוי גשמים, הנה חוני המעגל מתפלל להדיה ואומר, יהי רצון מלפניך שיפסקו הגשמים ויהיה רווח בעולם. מיד נשבה הרוח, התפזרו האבים וזרחה החמה, ויצאו העם לשדה והביאו להם כמהין ופטריות, שצצו כמובן כפטריות אחרי הגשם. שלחנו שמעון בן שטח, אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי, שאילו שנים כשני אליהו, שמפתחות גשמים בידיו של אליהו, לא נמצא שם שמיים מתחלל על ידיך, או מדוע שם שמיים מתחלל, כי אחד מבין שניכם ודאי יטעה. הוא אמר, חי השם יהיה טל ומטר, ואתה אומר, אני נשבע שירדו גשמים, אז אחד מכם לא יהיה צודק בשבועה שלו, ונמצא שם שמיים מתחלל על ידיך. ובכלל, וזה מי שיעיין בגרסה שיש כאן בירושלמי שלפנינו, הדוסיח בין שמעון בן שטח לבין חוני מעגל הרבה יותר עוצמתי, והוויכוח ביניהם הרבה יותר חזק, אומר לו שמעון בן שטח, כך מתפללים? עושה תנאים לקדוש ברוך הוא? אתה משביע את הקדוש ברוך הוא שהוא חייב לעשות את רצונך? אבל מה אעשה לך שאתה מתחתה לפני המקום ועושה לך רצונך, כבן שמתחתה על אביו ועושה לו רצונו? אבא תמיד צולח, אבא תמיד מקבל, אבא אף פעם לא שומר כעס, ואומר לו, אבא, הוליכני לרוחצני בחמים. ועכשיו שתן לי בצונן, תן לי אגוזים, שקדים, הפרסקים ורימונים, ונותן לו. כי זה דרכו של אבא, אבא תמיד מסכים, ואבא מוכן ללכת במרכאות אחרי הבקשות, לפעמים אפילו אחרי השיגונות של הילד, כי הוא אבא, וזו האחריות שלו. ועליך הכתוב אומר, ישמח אביך ואימך, ותגל יולדתך. תנו רבנה, מה שלחו בני לשכת הגזית לחוני המעגל? שלחו לו מדרש על פסוקים באיוב בפרק כ"ב, מתוך מענה אליפז התימני, וכך נאמר שם, שרניפז פונה לאיוב ואומר לו שאם באמת תקבל את הנהגת הקדוש ברוך הוא, על שדי תתענג ותישא אל אלוה פניך, אז ותגזור עומר ויקום לך, ועל דרכיך נגה אור, כי השפילו ותומר גבה, ושח עיניים יושיע, ימלט אי נקי ונמלט בבור כפיך. אז פסוקים שקצת, חלקם קצת קשים על פי פשוטם, אבל הכוונה היא שאם באמת תלך אחרי השם, כל מה שתבקש תקבל, וכל השפלה שחשבת שהיא השפלה, תצליח להתרומם ותצליח להיוושע ממנה. ואת הפסוקים הללו שלחו בני לשכת הגזית לחוני המעגל, ותגזור עומר ויקום לך ועל דרכיך נגע אור, ותגזור עומר אתה גזרת מלמטה, והקדוש ברוך הוא מקיים מאמרך מלמעלה, ועל דרכיך נגע אור, דור שהיה אפל הארת בתפילתך, כי השפילו ותומר גבה, דור שהיה שפל הגבהתו בתפילתך, ושח עיניים יושיע, דור ששח באבונו, הושעתו בתפילתך, ימלט אי נקי, דור שלא היה נקי, מילתתו בתפילתך, ונמלט בבור כפיך, מילתתו במעשה ידיך הברורי. ואם כן, את הפסוקים הללו, דורשים בני לשכת הגזית על חוני המעגן, כל מה שביקשת קיבלת, אבל הבקשה כמובן לא הייתה מתוך איזשהו רצון אישי שלך, אלא מתוך רצון לרומם, להושיע או להציל את הדור כולו, בזכות תפילותיך ובזכות מעשי ידיך הברורים. אבל בזה לא מסתיימת אגדת חול ימי הגל. אמר רבי יוחנן, כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על המקרא הזה, שיר המעלות, בשור השמת שיבת ציון היינו כחולמים, אמר, מעיק עדיניים 70 שנים בחלם, הרי נאמר שהגלות תהיה כמו חלום. כמה זמן הייתה הגלות? 70 שנה, מצאת בן אדם שישן 70 שנה, הגלות לא הייתה חלום, הגלות הייתה מציאות. האם אדם יכול לישון 70 שנה ועבורו כל הגלות תהיה רק בחלום? יום אחד אבאזה באורחה, חזי לאו גברה דהבה נטע חרובה, רואה אדם שנוטע חרוב, אמר לי, היי, עד כמה שנים טעין? כמה זמן ייקח עד שהחרוב הזה יטען ויתמלא בפירות? אמר לי, עד 70 שנים. אמר לי, פשיטה לך דחי 70 שנים, ואתה שנוטע עכשיו את החרוב, האם תחיה 70 שנה כדי לאכול מפירותיו? אמר לי, היי גברה, כלומר אני, אלמה בחרובה אשכחתי. אני מצאתי, כאני, לי תמיד היו חרובים, ומצאתי אותם בעולם. כי היכי דשת לילי אבאתי, כדרך שאבותיי שתלו חרובים עבורי, שתלי נמי לבראי. כדרך ששתלו אבותיי עבורי, כך אני שותל ומכין ונערך עבור ילדיי ועבור צאצאיי. אני יכול רק לומר מילה אחת מתורת אמך, שאמא שלי, דברי הגמרא הללו מאוד שגורים על לשונה. מאז שאנחנו ילדים קטנים, תמיד מדברת על אחריותו של אדם, שכדרך שאבותיו שתלו עבורו, כך הוא שותל ומכין ונערך עבור ילדיו. אז עבורי המשפט הזה בגמרא, עד הרבה הרבה לפני שלמדתי גמרא ממסכת תענית, מבית אבא ואמא, על זה מדברים תמיד, על האחריות של הורים כלפי ילדיהם. ובכן, אחרי ששומע חוני המעגל את הסיפור הזה, את אותו אדם ששותל עבור צאצאיו, יתי וקקר החריפתה, יושב לאכול את סעודתו, ונופלת עליו תרדמה קשה ומיוחדת, עת עלי שינת אבנים, ההדרה לי משוניתה, יוצא איזשהו עין סלע, איזשהו סלע יוצא מן האדמה, איכסי מעיני, כאילו קובר את חוני מתחתיו, ונים 70 שנים. והנה חוני המעגל נרדם למשך 70 שנים שלמות. כי כאן חזי לאו גברה דעה וכמלקת מיניים, עבור חוני אותם 70 שניים בסך הכל חלום אחד, והוא מתעורר והוא רואה את אותו אדם מלקט מן החרובים. אמר לי, את עוד שתלת? האם אתה זה שדיברנו מקודם ואתה שתלת את החרוב? אמר לי, מה פתאום? בר ברי אנה, זה חרוב שסבא שלי שתה לפני 70 שנה, אני עכשיו נהנה ממנו. אמר לי, שמע מינה דניימי 70 שנים. מבין חוני מה קרה כאן, שיות שהוא התלבט, האם יכול להיות שאדם ישן 70 שנה, אז מבין חוני שזה בדיוק מה שקרה לו, והוא אכן ישן 70 שנה. אמר לי, שמע מינה דניימי 70 שנים. חזה לחמרי, הולך טוב, חוני חוזר הביתה, ורואה איזשהו חמור שפעם היה לו, דית ילדה לי רמחי רמחי. כלומר, הוא זכר את האדון, את החמור מפעם, ופתאום עכשיו הוא רואה שיש לו עוד הרבה צאצאים, שהוא מבין שעברו הרבה שנים, אז זה לביתי. אמר לי, הוא ברי תחוני המעגל מקיים, האם ילדיו של חוניות בחיים? אמרו לי, ברי ליתה, ילדים שלו כבר נפטרו, בר ברי איתה, אבל הנכדים שלו עדיין חיים. אמר לי, הוא, אבל אני חוני המעגל. אמרו, לא אמנו. חוני המעגל נעלם לפני 70 שנה, באמת תעלומה, אף אחד לא ידע להיכן חוני המעגל נעלם, אבל הוא נעלם כבר לפני 70 שנה, לא יכול להיות שזה אתה. עזה לבית המדרש, פתאום שמינו לרבנן דקאמרי, נהירן שמרתתין כבשני חוני המעגל, יחייה ואי אלווי מדרשה, כל קושייה נהבו לו לרבנן, הווה מפרק להו. כלומר, חוני המעגל, הצדיק האולטימטיבי, זה שמתחתה לפני הקדוש ברוך הוא כבן לפני אביו, היה גם למדן. אנחנו לא מכירים במרחבי השס הלכות וחידושים מתורתו של חוני המעגל, אבל הגמרא כאן אומרת בפירוש שכאשר חוני המעגל נכנס לבית המדרש, יש לו תשובה לכל שאלה. אבל יש גם איזושהי רוח, איזושהי אווירה שנכנסת לבית המדרש כאשר חוני המעגל נכנס, ולכן הם אומרים, פתאום הכל ברור, פתאום הכל מכוון. כי משהו דומה לחוני המעגל, אמר להו, אנא ניהו, נכון, אתם צודקים, אתם מרגישים נכון, אני חוני המעגל. ולא אמנו, ולא עבדי יקר כי אני מבא אליי, לא מכבדים אותו כמו שהוא ציפה, כמו שהוא היה רגיל, חלש דעתי, ביי רחמי ומית. אמר רבה, היינו דאמר, אינשי, או חברותה או מיתותה. כלומר, אם החברה שמצביבך לא מקבלת אותך, ולא קולטת ולא מייצרת לך את ההקשר שאליו היית רגיל, אז כבר טוב מותו מחיה, ולכן חוני מבקש רחמים ומסתלק לבית עולמו, וזה אם כן סופו של חוני המעגל, אחרי אותה שינה של 70 שנה. מי שיעשה חיפוש הכי פשוט ופרימיטיבי אפילו בגוגל, ימצא אין ספור מקורות מהמון המון המון סוגים, כיוונים, שיטות וגישות כדי ללמוד את מעשיו של חוני המעגל. ברור שאם היינו רוצים באמת אפשר היה עכשיו עד אור הבוקר, עד נר שמיני של חנוכה ואפילו אחרי, להמשיך ולעסוק בעניינים הללו של חוני המעגל, בדבריהם של חדשים וגם ישנים בהרבה הרבה הרבה זוויות. אני רק אולי אתן דוגמה. נתחיל דווקא מהתחום שקרוב אלינו, עולם ההלכה והלמדנות. חוני המעגל, כאשר יורדים מגשמים, הוא מבקש שיביאו לו פר הודעה, והוא סומך את ידיו על הפר. ממתי סומכים ידיים על פר הודעה? ומה פשר הסמיכה הזאת? אחרונים רבים לומדים מכאן שאכן יש וידוי גם על קורבן שלמי. לא רק על קורבן חטאת, אפילו לא רק על עולה, אלא גם על שלמים מתוודים, כדברי הרמב״ם שאומרים דברי שיר ושבח, ומוכיחים את זה מן הסוגיה שלנו, שיש משמעות גדולה גם לוידוי על קורבן שלמים. זה בהלכה, בלמדנות, בחסידות, יש תורה של רבנו בליקוטי מהר"ן, בתורה סמך, תורה מאוד ידועה על סיפורי מעשיות והתפקיד שלהם, וכל התורה סובבת הולכת סביב הנושא של חוני המעגל, שנרדם ל-70 שנה ומתעורר מן השינה. היסטוריונים עסקו הרבה בדמותו של חוני המעגל, שכן פלאביוס מעיד שחוני המעגל נהרג על חלקו, או ליתר דיוק על אי חלקו, במחלוקות הפנימיות שהיו בתוך בית חשמונאי. האם העדות הזאת נכונה או לא נכונה, והאם היא קשורה לעובדה שחוני פתאום נעלם במשך 70 שנה, לא נכנס לזה, אבל זה הדיון ההיסטורי. ודאי שחוקרי ספרות האגדה עסקו המון בהרבה מאוד דברים והרבה מאוד פרטים שיש כאן לאורך הסוגיה, והרבה מאוד ביטויים מיוחדים, וכל ההצגה הספרותית של הסוגיה הזאת, וגם ההשוואה בין הגרסה שבמשנה לבין הגרסה שבתוספתא לבין מקורות אחרים, וכן הלאה וכן הלאה. אז כמו שאמרתי, אין ספק שסיפור כמו חוני המעגל הוא סיפור מן הסיפורים שצריך ללמוד בגישה רב תחומית, ואפשר לגשת אליו ולפגוש אותו בהרבה מאוד זוויות ובהרבה מאוד נושאים. אבל אם אנחנו נמצאים נר שביעי של חנוכה, וכמו שאמרתי, אין לך תקופה בשנה שיותר מתאימה ללמוד את פרקא דחסידאי, מאשר ממש בעיצומם של ימי החנוכה, ובעזרת השם בתחילת השבוע אנחנו נגיע בימים ראשון ושני גם לרבי חנינא בן דוסא, כמו שכבר הקדמתי בתחילת הפרק. ולכן אני רוצה לסיים בכמה הערות קצרות, יותר בעולם האמונה והדבקות, ומה אנחנו יכולים לקחת איתנו מן הסיפור הזה על חוני המעגל. אז נקודה ראשונה שרבים רבים שאלו, היא מה הקשר בין שני חלקי הסיפור? מדוע חוני המתפלל הגדול שמתחטא אל הקדוש ברוך הוא כבן לפני אביו, הוא זה שפתאום מתקשה להבין פסוק שיר המעלות, היינו כחולמים ונרדם 70 שנה, האם יש איזשהו קשר בין שני החלקים של הסיפור? עכשיו, ודאי שצריך להיות קשר, הגמרא ממש מזכירה כאן את מעשה חוני המעגל כמקשה אחת. אבל מה הקשר? מה בין אותן תפילות מרגשות של חוני המעגל לבין אותה שינה של 70 שנה והחרוב שניתה לדורות וכו' וכו'? אז אפשר לדבר הזה להשיב בהרבה מאוד תשובות, אבל אני חושב שהתשובה הפשוטה ביותר היא שבעולם של חוני המעגל, עולם של מי שחי כל כך קרוב לקדוש ברוך הוא, אז הגלות כולה היא חלום, היא לא משהו ממשי. כי חוני חי בעולם של הארת פנים, ולא בעולם של הסתר פנים. ולכן חוני המעגל בעצם מבקש להדגיש את העובדה שהמצב הרגיל, הנורמלי, שצריך להיות, הוא המצב של בן לפני אביו. הוא המצב של הארת פנים אמיתית, מהקדוש ברוך הוא לבניו ולעולמו. ולכן חוני המעגל נותן לכולנו, נותן לעם ישראל לדורותיו, כלים גם לימים חשוכים יותר, גם לימים של גלות. ואומר, זה חלום, וזה חולף, כי המצב הרגיל, במרכאות, המצב הנורמלי, הוא המצב של הארת פנים. נקודה שנייה, בזה לא נעריך, אבל ודאי שהסיפור של חוני המעגל, וזה מאוד קשור לדברים שכן יראה מחר ומחרתיים בעזרת השם, לגבי הכוח של צדיק. האם באמת יש צדיק שיכול לגזור אומר ויקום לך? לא פחות מזה. אנחנו רגילים שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרות, אבל כאן משמע שהצדיק גוזר את הגזרות, בבחינת, כמו שמופיע הרבה בחסידות, צדיק מושל בעירת אלוהים. ולוי יצחק מברדיצ'ב, דווקא במאמריו לפורים ולא לחנוכה, מדבר בהרחבה על הנקודה הזאת. אני מקריא רק שורה אחת ואומר, אומר לוי יצחק, והוא מחמת גודל השעשועים שהאב משתעשע בבנו, מבטל רצונו מפני רצון בנו, כמו שמצאנו במה שאמר שמעון בן שטח לחוני המעגל, כבן המתחטא על אביו ועושה רצונו. וכן אנחנו, אומר רב לוי יצחק, נקראים בנים למקום, מחמת גודל שעשועים שמשתעשע האל יתברך עמנו, ומבטל גזרותיו מפני רצון ישראל. אני חושב שזה ההמשך הישיר של הנקודה הקודמת. אנחנו לא מבינים, אין לנו עסק בנסתרות, האם באמת צדיק יכול לגזור ולקיים ולבטל גזרה של הקדוש ברוך הוא. אני מרגיש שהדברים האלה גבוהים מאיתנו. אבל את מה שרב לוי יצחק אומר כאן, הרצון, הצמאון, הכמיהה, לתחושה של בן לפני אבי, והתחושה שכולנו נהיה בנים למקום, ושכולנו נוכל להשתעשע עם הקדוש ברוך הוא, פשוטו כמשמעו. אז ברור שיש יראה, וברור שיש מרחק, אבל בכל זאת נקראו בנים למקום. והצדיק כאן לא כאיזה משהו שהוא יוצא מן הכלל, אלא כאיזשהו מורה דרך, שמראה לכולנו את הדרך ביותנו בנים למקום. ולכן יש משהו ממידותיו של הצדיק, שאפשר לקחת גם עבורנו, שאפשר לקחת גם אלינו. נקודה שלישית, הזכרתי מקודם, תוך כדי שקראנו, אומרים תלמידיו של חוני המעגל לחוני, רבי, ראינוך ולא נמות. ורש"י מסביר, כפשוטו, ראינוך ולא נמות, הכוונה, אנחנו רואים מה אתה עושה, אבל זה לא יעזור. אנחנו עדיין עומדים למות, כי לא יורד גשם. אבל בעל הקרן נויר כאן בחידושיו, מציע ללמוד את הדבר באופן שונה לחלוטין, ואני חושב שבאמת דורש את הגמרא כאן באופן מופלא ממש, וכותב הקרן נויר, ובדור הזה, בזכות חוני, העיר הקדוש ברוך הוא את לב דורו אל התשובה. על כן התחילו תחילה הגשמים מנטפים, אמרו לו תלמידיו, רבי ראינוך ולא נמות, יכוונו בזה על טהרה פנימית, לעזור להם לצאת מן המיטה אל החיים. כלומר, אומרים התלמידים לחוני המעגל, גם אנחנו רוצים להתעלות, בדיוק כמו שאמרנו מקודם, גם אנחנו רוצים להיות בנים למקום. וכאשר התעוררו בתשובה, התחילו לרד בזעף, כדי לטהרם עוד בטהרה שנייה, אשר השתיפה מבחוץ, ואמרו לו עוד ראינוך ולא נמות, ורצו לאחוז בחיים מבית ומחוץ. התחילו לרד בשמי ברכה, אומר הקרן אוירו, ונרצה להם למעלה על ידי התשובה. ואפשר, לזה כיוון חוני הצדיק במה שאמר בגרסה שבמשנה, צור הוא אם נמחת אבן הטועים, היינו אם נמחה אבן היצר הרע המתאה את הבריאות. ואם כן, לפי הקרן נוירו, כל סיפורו של חוני המעגל במילה אחת הוא סיפור של תשובה. וגם אם יש צדיק גדול ככל שיהיה, התפקיד שלו הוא לעורר יחד איתו את כל הציבור כולו. וכל הדו-שיח בין חוני המעגל לבין תלמידיו הוא דו-שיח של תשובה, הוא דו-שיח של תיקון, שכן בלי זה ברור שהקדוש ברוך הוא לא יוריד גשמים לעולם. בנקודה האחרונה הוא בא נסיים, אני חוזר למה שפתחתי בו מקודם, הדיון ההלכתי, מהו בדיוק אותו פר הודעה של חוני המעגל, והאם באמת יש כאן וידוי על קורבן שלמים, ומה תכליתו, ומה עניינו של אותו וידוי, אבל אני חושב שהדברים מאוד מתאימים לערב הזה, כאשר אנחנו עדיין בעיצומם של ימי החנוכה. וכפי שאנחנו אומרים בעל הניסים, עם כל הכבוד להדלקת החנוכיה, הלכותיה, פרטיה ודקדוקיה, אבל את על הניסים אנחנו חותמים ב- וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, להודות ולהלל לשמך הגדול. בסופו של דבר, חוני המעגל, וכל אותם אנשים שבאמת נמצאים קרובים אל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מאיר אליהם את פניו, והם באמת מרגישים כבן לפני אביו וכבנים למקום. המשימה שמוטלת עליהם היא משימת ההודעה. ויש עם כל הפרק הזה, בכלל המסכת הזאת שמדברת על הרבה פורענויות ועל הרבה צרות ועל חלקן גם דיברנו הערב והשם ירחם והשם יצילם. אבל עם כל הפורענויות הללו יש גם הרבה מאוד על מה לומר תודה. יש הרבה מאוד על מה להודות ולהלל. ולכן מה שאני לפחות לוקח בערב הזה מכל האגדת המופלאה הזאת של חוני המעגל זה את הרצון הגדול להביא פער של תודה, הרצון הגדול להתקרב אל הקדוש ברוך הוא ופשוט לומר תודה רבה על כל מה שיש ועל כל הטוב שהקדוש ברוך הוא מרעיף על עולמו, וכמו שאומר חוני המעגל, ובזה אנחנו מסיימים, מסיים חוני המעגל את תפילתו ואומר, השפעת עליהם, כעסת עליהם אינם יכולים לעמוד, השפעת עליהם אינם יכולים לעמוד, יהי רצון מלפניך שיפסקו הגשמים ויהי רווח בעולם. אז יש לנו הרבה על מה להגיד תודה, בעזרת השם גם בימים האלה וגם בכלל נמשיך ונאמר תודה על כל החסד ועל כל הטוב שיש לנו מאת הקדוש ברוך הוא. שבוע טוב, חג חנוכה שמח לכולם.